להזכיר שהרב שיודה זכר צדיק לברכה ראה בנושא הזה להנחיל את התרבות הישראלי לעם ישראל הקם לתחייה, הוא ראה בזה דבר מאוד מאוד חשוב וחיוני. אז לפני קרוב למאה שנה, בוודאי בוודאי היום, כשאנחנו רואים את המשבר הרוחני, המוסרי והערכי, החברה הישראלית שרויה בו, בוודאי בוודאי התרבות הישראלית מאוד נצרכת. אבל לא רק נאה דורש, אלא גם נאה מקיים. וכאן התחלנו ללמוד מהי התרבות הישראלית שעליה מדבר הרב. ועד עכשיו למדנו את הרעיון הזה שהתרבות הישראלית היא תרבות האחדות, הוא קורא לה. תרבות האחדות היא התרבות שרואה בכל העולם המשתנה, המתחלף, המתפתח וכולי, היא רואה בכל העולם הזה דבר אחדותי. היא רואה בכל הדבר הזה את הנצח, למרות שהוא על פניו זה לא נראה. היא רואה את נאמר את ה דבר המקיים, המגמתי, הפנימי, הקיים, הערכי, המוסרי, הרוחני, הקיים בתוך כל התהליך המשתנה, המתפתח והגדם. בקיצור, בלשון שלנו, מה רואה את הנשמה? וכמו שאדם מסתכל על האדם, אז הוא רואה, יכול לראות רק את הגוף או את הלבוש, המולך ומשתנה של האדם. אבל מי שמביט פנימה יותר, הוא רואה לפניו נשמה טובה. והרי הנשמה היא חלק אלוה ממעל. זה דבר אלוקי, דבר פנימי, שקיים באדם, ויפח באפיו נשמת חיים. והיא קיימת בכל המצבים המשתנים והמתחלפים. אז זה דברים שלמדנו עד עכשיו, תמצית הדברים. והרב מרחיב קצת את העניין. מישהו כאן מעוניין לראות את הנשמה הזאת, נשמת הכל, הצד הפנימי, הצד ה... בשביל לראות את הדבר הזה, האדם צריך לזכות, לא כל אדם זוכה כמובן, לצערי הרב, הוא צריך לזכות לעין כללית. דהיינו לראות מה שנקרא את הכל. לראות את ה... דבר הפנימי הנמצא בכל, המקיף את הכל, או מה שאנחנו אומרים בקדושה, מלוא כל הארץ כבודו. הראייה הפנימית הזאת, הראייה הכללית הזאת, עליה מדבר כאן הרב. בוא נקרא את זה בתוך. אמנם כן, רואים אנו בכל מלוא רוחב ההוויה פרטים רבים, חלקים שונים, מעוטי ימין, חלושי כוח, מלאי קרעים וקטעים, פירודים וניגודים, באין שלום ונחם. והחזיונות השונים והמשונים של כל אלה, יש שיצערו ויחיבו את רגשותינו, ויש שירוויון, עונג וחדווה. לפעמים אנחנו נמצאים בהסתר פנים, רואים את העולם כל כך מפורט, כל כך קשה, כל כך פרובלמטי, כל כך בעייתי. אם זה העולם הפרטי שלנו, או הציבורי, החברתי, או הכללי. אבל לפעמים אנחנו מלאי שמחה, עונג, רואים את הטוב שבכל דבר, את המאחד שבכל דבר וכו'. בלשון חז"ל קוראים לזה הארת פנים והסתר פנים. ואנחנו בחושך, בהסתר פנים. לפעמים בהארת פנים. תלוי כל אחד לפי מדרגתו, לפי משהו. אבל כשאנו מתרוממים וחוג מבטנו, תראה לשם, אבל כשאנו מתרוממים וחוג מבטנו מתרחב לראות את הכל, לראות את הכל, זאת אומרת, ראייה כוללת, אותם דברים, אותם קמטים, אותם סדקים, אותם שברים, הכל מתאחד והכל מסתדר. ומה המשל דומה שנבין? כשאדם מסתכל על תמונה, כשאדם מסתכל על תמונה בפרספקטיבה נכונה, הוא רואה את הצל והאור ביחד כהוויה אחת. רואה את מגוון הצבעים שמצטיירים לו כאן לדבר תמונה, הרמוניה אחת, התאמה אחת. לכן תשימו לב, במוזיאונים לאומנות יש חבל שמרחיק את את אלה שבאים ליהנות מהתמונות למרחק מסוים מהתמונות, שרק במרחק הזה רואים את כל התמונה ואז אתה נהנה מהתמונה. אבל אם אדם יתקרב עם האף שלו לתמונה, לאותה תמונה נפלאה שהיא כל כך יפה וכל כך מתחברת, הכל מתחבר עם הכל, יתקרב יותר מדי לתמונה, הוא לא יראה שום דבר, הוא יראה כתמים שחורים או לבנים או צבעוניים, ושום דבר לא מתחבר לשום דבר. למשל, הנמשל לגבינו, אתה יכול להסתכל על המציאות שאתה חי בה בפרספקטיבה נכונה. זה מה שהוא אומר כאן, שאנו מתרוממים. מתרוממים מהבעיות האישיות, מתרוממים מהצרות, מתרוממים מכל זה. אתה מסתכל על הדברים מלמעלה, רואה את הדברים ברוחבם, בהיקפם, רואה ראייה כללית יותר. אתה רואה את הכל, אתה לא רואה איזה נקודה כזאת או אחרת ותו לא. אז אתה רואה שאתה חי בעולם טוב. אבל כשאתה תקוע בתוך איזה בעיה אישית, בדמיונות שלך, בצרות שלך, בפחדים שלך, בעינים שלך, אתה לא מצליח להתרומם ולראות את הדברים בהיקפם, בגדלותם, במגמתם, אז אתה מאבד את הדבר הכי חשוב, זה המילה כל. סוף דבר, הכל נשמע. את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כי זה כל האדם. כל האדם, אומרים מה זה כל האדם? כל זה בגימטריה 50. כף זה 20, למד זה 30, ביחד 50. האדם בגימטריה זה 50. אדם זה 45. האדם זה 50. מי שזוכה לראייה הכללית הזאת, הוא יש לו את ברכת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, ולא רע לו בחיים, בכלל לא רע לו בחיים. מי שלא זוכה לראייה הכללית הזאת, לא טוב לו בחיים. והדבר הזה נלמד בגמרא במסכת בבא בתרא. אני אצטט כאן את הגמרא מסכת בבא בתרא. אומרת הגמרא בסוף פרק ראשון, כאן בדף כזיין למטה, עמוד ב' למטה, תנו רבנן, שלושה איתימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מעין העולם הבא. זאת אומרת, אדם חי בעולם הזה, שכידוע העולם הזה זה עולם שהוא מורכב מטוב ורע, מאור וצל, מקשיים כאלה, ומצד אחד דברים טובים, דברים קשים מצד שני. כולנו חיים באיזה עולם? בעולם הזה. אבל אתה יכול לחיות בעולם הזה ולטעום את טעם העולם הבא, שהוא עולם שכולו טוב, עולם שכולו ארוך, כדברי הרמב״ם בהלכות תשובה. כיצד? שלושה איתימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מעין העולם הבא. אלו הם אברהם, יצחק ויעקב. אברהם דכתיב בה בכל, יצחק דכתיב בה מכל, יעקב דכתיב בי כל. בכל מכל כל. ברכת המזון, אנחנו אומרים, ברכת האבות. בכל מכל כל. דיינו, הם, האבות, זכו לראייה הכללית עוד שהרב ציודה כאן, זה איך את זה מדבר עליו. לראות באמת את הטוב בכל דבר. לטעום את העולם הבא בעולם הזה. אבל בשביל זה אתה צריך להתעלות, להתרומם מעל ההוויות הקשות, היומיומיות, ולראות אותם בפרספקטיבה כללית, בפרספקטיבה נכונה. עוד דבר הוא אומר כאן. שלושה לא שלט בהם יצר הרע. יש כאן מישהו שהשתלט עליו, יצר הרע יש לכולם, ואני בדקתי. יש לי מד יצרים, אתם רואים? אני עושה כאן כל אדם יש לו יצרים, נכון? יש כאן מישהו שאין לו יצרים? אה? כולם יש להם יצרים, נכון? אבל השאלה אם היצרים שולטים בנו, זה השאלה. האם היצר הרע שולט בנו? אני רק אציים את זה. שלושה, הוא אומר, לא שלט בהם יצר הרע. מי? אלוהים. אברהם, יצחק ויעקב, דכתיב, באו, בא כל מי, כל כל. כשאדם מתעלם, מתרומם, הוא רואה את הדברים בפרספקטיבה הנכונה, הוא רואה את הכל, אז היצר הרע לא יכול להשתלט אליו בכלל. אדרה, הוא רואה את הטוב שברע. הוא לא עבד ל, 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 לחולשות שלו, ליצרים שלו. עוד יותר כאן. תנו רבנן, שישה לא שלט בהן מלאך המוות. חיים לנצח. מישהו מעוניין? לחיות חיי נצח. בוא, אתה חי ברמה כזאת, במדרגה כזאת, שאתה חי חיים נצחיים בעולם הזה. חי את הנצח. מי זה? אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון ומרים, אברהם, יעקב ויצחק, דכתיב בו בכל מכל. כל. משה, אהרון, מרים, דכתיב בו על פי השם. לגבי... מיטתם, מיטת נשיקה. והמרים לא כתיבה על פי השם. אמר רבי אלעזר, מרים נמי בנשיקה מתה. וכו'. למה אני אומר את הדברים האלה? האדם יכול להתרומם, להתעלות. ואז יש לו ראייה כללית. זאת היא התרבות האחדותית, זאת היא התרבות הישראלית. התרבות הישראלית היא לא מתעלמת מהעולם. המשתנה, היא רואה אותו במבט אחדותי, מבט כללי יותר. כן, מה רצית לשאול?
איך אתה משלב בין הראייה הכללית ולכאוב את הכאב של המציאות?
זה לא עומד בסתירה לחלוטין. דוגמה, יש לך ילד, והילד סובל, בוכה, כואב לו, חולה, לא עלינו משהו, דברים מהסוג הזה. אתה רואה אותו, אתה אוהב אותו, אתה מחובר אליו למרות שאתה כואב את כאבו. אתה מאמין בנשמתו, בפוטנציאל שלו, ביכולות שלו, למרות שאותו רגע הוא בוכה ומצטער. ראיית החיסרון זה לא יאוש. ראיית החיסרון זה אתגר, אתגר לתקן את החיסרון. זה ברמה האישית אני אומר. נכון שיש אנשים קטנים, שיהיה זה קושי מפיל אותם, ואז הם באמת בביכאון, ביוש, דברים כאלה. מזכיר לי סיפור שפעם באתי לרב שיהודה, זכר צדיק לברכה, וזו שאלה פרטית. נראתה לי, רוח כל כך גדולה, כמו הר, כזו גדולה. ובאתי, סיפרתי לו את הבעיה, ושאלתי אותו, מה הרב מייעץ לי, מה הרב מייעץ לעשות? אז הוא אמר לי, תתעלה. וסיפר לי סיפור על עניין אחר לגמרי. זה היה בתחילת היכרותי עם הרב שיהודה דרך הדרך. לא ידעתי את השיטה שלו. אז שאלתי אותו, הרב, אני שאלתי אותך שאלה, ואתה מספר לי סיפורים. אז הוא אמר לי עוד פעם, תתעלה, וסיפר לי סיפור אחר. פעם שלישית כבר הייתי קצת חוצפן על זה. אני שואל אותך, ואתה לא עונה לי לעניין. אז הוא אומר לי, תתעלה, מספר לי סיפור שלישי. התייאשתי, אמרתי, זקן, אני יודע, אולי הוא לא הבין מה שאני שואל, אני יודע. הלכתי ברחוב, ושאלתי את עצמי, שחזרתי את השיחה שלי עם הרב ציודה. מה הוא אמר לי בעצם? שלוש פעמים הוא אמר לי, אבל בטון ככה, ברור, תתעלה. סיפר, תתעלה. חשבתי, מה זה המילה הזאת, תתעלה? זאת אומרת, לצאת מהבעיה, רגע, להסתכל עליה מלמעלה, באופן אובייקטיבי, לא באופן סובייקטיבי. אתה מסוגל להסתכל על הדברים מלמעלה למטה, לא מתוך הבעיה. לקחתי את אותה בעיה, הסתכלתי עליה, כאילו אני לא בתוכה, כאילו אני דם, בא מבחוץ, רואה אותה. פתאום כל ההר הזה נהפך לי למעלה אכבר. זה דבר כזה קטן. אדם שקוע בתוך איזושהי בעיה, הבעיה היא קטנה, אבל יכול להיות שהיא נהפכת לבעיה הכי הכי גדולה בעולם, כאילו היא כל העולם. לדוגמה, מי שיש לו כאב שיניים, כל העולם, אה, כואב לי השן. חוץ מהשן, יש עוד משהו בעולם, מה אתם חושבים? לאותו אדם, מה אתם חושבים? לא קורה, אתה רואה בן אדם הולך ברחוב, נתקל בעמוד. למה הוא נתקל בעמוד, אתם יודעים? הוא שוקוע כל כך בבעיה הפרטית שלו, שהוא אפילו לא רואה מה, את העמוד לפניו, נתקע. הוא לא רואה את העולם בכלל. בעיני רוחו, אין לו שום דבר, יש לו רק מה? הרחמנות שמרחם על עצמו. יכול לקרוא דבר כזה? אני שואל אתכם. הוא רואה את העולם בפרספקטיבה? אין לו, הוא בתוך בור עמוק. זה מובן. זה ראייה פרטית, ראייה קטנה, ראייה סובייקטיבית כזאת שאתה בכלל לא יודע איך לתת שום יחס לשום דבר בחיים שלך. הדברים הכי קטנים מעצבים אותך, גורמים לעיצבון גדול ודיכאון גדול. איבדת המפתח, סוף העולם. או כעסים נוראים, על מה אתה כועס? נשברה הכוס, אז תגיד מזל טוב. אז זה צריך לכעוס. גלובלי, הכללי. לא, אני אתייחס עכשיו למצב העכשווי. אין ספק שאנחנו נמצאים באחד המשברים, אולי המשבר הכי גדול מאז הקמת מדינת ישראל. אולי מאז השואה בכלל, מבחינה לאומית. אבל המשבר הזה צריך להבחין בין הסימפטומים שלו ובין הסיבות שלו. יש להבדיל תמיד. הסימפטומים שלו זה שממשלת ישראל, הממשלה שנבחרה להגן על מדינת ישראל ועל ארץ ישראל ועל עם ישראל, במקום לבנות, הורסת. במקום לשתול, עוקרת. במקום לאחד, מפרידה. ועוד מאשימה את הצדיקים האלה שמסרו ומוסרים את נפשם למען ארץ ישראל ועם ישראל, שהם כביכול אשימים בכל המצב הנורא הזה. זה משבר הנורא הזה, לא רק משבר פיזי גדול, אישי. לי עצמי יש משפחה בנצרים, 5 נכדים, בן, בעקלה, 5 נכדים, גדלו שם שנים רבות, נולדו שם בנצרים. אני בקשר איתם, אני כל הזמן, אני כואב את הכאב, הצער והכאב האמיתי שחוצה, קורא לבבות ממש. ודאי שאדם צריך לכאוב את הכאב הזה. הוא כואב אם יש לו לב בשר, לא לב אבן. אדם שיש לו לב אבן, הוא יכול לראות בן אדם מתפורר לפניו. לא מזיז לו, יש גם כאלה לצערנו. לא אכפת להם, אדישות. זה מראה על אטימות לב. אנחנו צריכים לכאוב את הכאב. אבל בו זמנית שאתה כואב את הכאב, אתה צריך גם להתבונן לסיבות החורבן ולסיבות המציאות הקשה הזאת, בדיוק כמו שאתה בתשעה באב לא מספיק להצטער בצער החורבן, צריך להכיר גם בסיבות החורבן. ואם אתה מסתכל על סיבות החורבן העכשווי שהממשלה הזאת רוצה, אני מקווה שיתבטל בעזרת השם, בעזרת השם כרף עין, הוא כל יכול, על חבלי ארץ ועל מתיישבים ועל ערכים. הרי הלכו שם כולם מתוך אידיאלים, מתוך ערכים, מתוך אמונה בערך ההתיישבות ובערך של ארץ ישראל וההתחברות לארץ. וכאן יש רמיסה ויש גלי לעיני כל העולם של הדבר הכי צודק והכי אמיתי, שארץ ישראל שייכת למי? לעם ישראל. כל העולם אומר שממשלת ישראל אומרת, עושה, לא רק אומרת, זה לא נכון כל כך שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. אפשר לתת את ארץ ישראל גם לעם אחר, לערבים. לא מדובר רק על עזה, מדובר כאן על כל ישע הם רוצים לתת. לפחות חלקים גדולים בירושלים, לא ראש הממשלה בעצמו. כולל ירושלים, חלקים מירושלים. אז זה לרמוס דברים ערכיים, זה לא רק בתים ואנשים, וערכים שהעם הזה הולך לאורם אלפי שנים. שנה הבאה בירושלים הבנויה, אומר העם היהודי אלפי שנים, פתאום בא מישהו ואומר, איזה בנויה? מה בנויה? למי בנויה? למי בנויה? לערבים בנויה. ומצד שני, האויבים הכי אכזריים שלנו עומדים ואומרים בריש גלי, עושים חגיגות ואומרים, אנחנו סוף סוף מתגשם החלום שלנו להקים מדינה ערבית שבירתה ירושלים, ועומדים אנחנו, כל האומה עומדת בוהה, טועה, המומה, כיצד מי שמבצע את זה זה ראש ממשלתה. הוא ראש ממשלה שלנו עושה את זה. אז מי שיש לו עוד לב רגש, בוודאי שהוא מצטער והוא כואב והוא בוכה. מי שראה אתמול את התפילה בכותל, ראה מה זה רבבות עמך בית ישראל פשוטו כמשמעו, בכי וצער וכאב עד עומק הנשם. ודאי וודאי. אבל, וזה על העבר הזה אני רוצה להתייחס, אנחנו חייבים, לא חייבים להתייחס לא רק לסימפטום, שזה ההרס והחורבן, אלא אל הסיבה למחלה הנוראה הזו. והסיבה היא ידועה, אני לא צריך לחקור הרבה את זה. אנחנו נמצאים בתקופה שבו התגלה מה שכבר הרב קוק, זכר צדיק לברכה, ראה לפני 100 שנה. באותו רגע שהתנועה הציונית חרתה על דגלה ואמרה, אנחנו תנועה מדינית שבאה להקים מדינה, אבל אין לה שום קשר עם דת ישראל ועם מסורת ישראל. קם הרב קוק זצ"ל ואמר, רבותיי, זה יביא לחורבן, זה יביא להרס של גוש קטיף, להרס המדינה, כי לא יכול להיות חברה אנושית בלי נשמה, בלי רוח. עם ישראל, בלי דת, בלי מסורת, בלי יהדות, זה כמו גוף בלי נשמה, והגוף הזה יתפורר, חס ושלום, כתוצאה מזה שלא מחוברים לשורשים. ככה, אז הרב, ואז הרב אמר, אני רואה את ה, בעיני רוחו ראה את החורבן פה. את הוא ראה ממש את הדברים שהיום רואים נגד עינינו. אני מקים תנועה, קרא להקים תנועה בשם דגל ירושלים, שהמטרה שלה להפוך את התחייה הלאומית, את התנועה הציונית, לתנועה של קודש, שיונקת מהקודש, שמחנכת לקודש, תרבות יהודית, קשר למסורת, ליהדות, דברים האלה. הקריאה הזאת זועקת היום לשמיים, לא רק מבחינת מה שאנחנו רואים בגוש קטיף ובזה. כשאתה רואה את האלימות, את הרצח, את ההידרדרות המוסרית בחלקים גדולים בחברה הישראלית, את הייאוש, הייאוש, ממש ייאוש. אני לא מדבר כבר בשלטון, איזה סיאוב, איזה שחיתות, איזה אימוסריות, עד כדי כך שסימנו אותנו, אומות העולם סימנו אותנו, כאחת המדינות המושחתות ביותר בעולם המערבי. אז זה בושה וכלימה, זה חילול השם כשלעצמו הדבר הזה. שהיום האנשים אומרים, מי שעומד בראש הפרמידה כאן, ואלה שמסביבה הם אנשים מושחתים. לא אנחנו אומרים כאיזה ויכוח פוליטי רוצים ל... זה דבר שכבר יש לו אמות מידה מדעיות, בודקים את הדברים האלה. זאת היא הסיבה. הסיבה היא המשבר המוסרי והרוחני שפוקד אותנו כתוצאה מעזיבת המסורת היהודית, הדת היהודית וכל הדברים האלה. ולכן, עם כל הצער והכאב, התיקון, וזה אני אומר לכם את זה עכשיו, התיקון בו יבוא, והוא בו יבוא, זה לא כמשאלת לב, אלא זה דבר שהוא מוכיח במציאות. על ידי מימוש התוכנית של הרב קוק זצ"ל להקים תנועה שנקראת ככה או אחרת, זה לא משנה, אבל אותו רעיון של התנועה שקוראים לה דגל ירושלים. התנועה הזאת חרתה על דגלה, וזה אני מה שאני רוצה לומר. מה היא חרתה על דגלה? היא אמרה, אנחנו קמים לתחייה לא להיות ככל העמים, כי אנחנו לא ככל העמים. אנחנו קמים לתחייה כאן להקים מדינה לא ככל המדינות, כי אנחנו לא יכולים, העם היהודי הוא עם באמת ממלכת כהנים וגוי קדוש, והוא לא יכול להיות שיהיה ככולם. אנחנו צריכים להקים מדינה שתקדש שם שמיים בעולם, תאיר לעולם. ולכן הוא גם בחר את המילה ירושלים, כי ירושלים זה אורו של עולם. וזה מה שיקום מתוך החורבן, מתוך כל הדברים האלה. דווקא הוואקום הזה, החיסרון הזה, המשבר המוסרי הערכי שהחברה הישראלית נמצאת בו, הוא זועק לשמיים למלות אותו בערכים, בתוכן, בשורשים, ביהדות, שנזכה להיות מה שאנחנו צריכים להיות. אנחנו צריכים להיות בסך הכל העם היהודי, שהוא העם באמת עם נבחר, שבחר בנו מכל העמים, ובאמת הייעוד שלו להיות ברכה לכל העמים, כל העולם. כן, בבקשה. מה הקשר
למוסריות והדרך לארץ ישראל?
אני לא שומע.
יש גם כלולים שהם מוסרים. מה הקשר בין המוסר לארץ ישראל?
לא הבנתי את השאלה.
החסר מוסר זה אחד מהסיבות, אמרנו, של עזיבת ארץ ישראל, של להחזיר לשטחים. איך זה מתקשר לדברים האלה? נגיד, יש גם חילונים שהם מוסריים.
כשאני מדבר על מוסר, לא מבחינה, בוודאי יש אנשים ישרים ומוסריים, לא מדבר כאן לאנשים, לא מדבר בבחינה הזאת. יש מה שנקרא אוכל הנשמה, מזון לנשמה. המזון של הנשמה של העם היהודי זה התורה, לימוד התורה וקיום התורה. זה שאדם יש לו מידות טובות והוא ישר והגון, זה לא מספיק. אדם יכול להיות ישר כמו סרגל, אבל הוא יתבולל. הוא יעזוב את ארצו, יעזוב את עמו, ויתנקר לעמו וארצו, למרות שהוא הגון וישר, הוא לא שקרן ולא גנב ולא כזה. בהחלט יכול. אבל אתה מוצא אותו כענף שהוא מתנתק מעמו ומארצו. לכן, כשאני אומר משבר מוסרי, משבר ערכי, זה גם קיים, אני אומר. אבל כאן מדובר משבר הרבה יותר עמוק. אני, כמו שהתוכנית של הממשלה הזאת קוראים לה, איך קוראים לה? התנתקות. זה משבר ההתנתקות. ומה אנחנו זקוקים יותר מכל? למה? להתחברות. למה? התחברות למה? לעם שלנו. התחברות לעולמו של הקדוש ברוך הוא. התחברות לארצנו. אבל איך נתחבר? הרי בשביל להתחבר צריך איזה דבק. זה לא הולך סתם. זה המשבר. על זה אנחנו צריכים לפעול ולעשות, על מנת שהרעיון הזה של ההתחברות אל השורשים שלנו, תוך ציפייה אל העתיד, לראות את הייעוד הקוסמופוליטי שלנו, העם עולם, אור עולם, לא להתבייש מהמילים המפוצצות האלה והגדולות האלה. אז זה ירומם אותנו, זה יחזק אותנו. לכן, בשאלתך, צריך לקאוב את הכאב, אבל לא צריך להיות בייאוש. צריך לקאוב את הכאב, אבל לא להיות במצב של דיכאון עמוק, יש פתרון. ואולי דווקא המשבר הוא המוליד בהכרח את הפתרון הזה שהרב קוק הגע אותו. כן, בבקשה. ודאי, מה לעשות? אתה לא מזמין משברים. הם באים אליך. אתה מזמין משברים לפעמים. אנחנו לא מזוכיסטים. הקדוש ברוך הוא מגלגל לפתחנו כל מיני קשיים, אנחנו צריכים להתמודד איתם. כן, בבקשה.
איך ייתכן שבחינת פסיכולוגית גם שאירוע החילוניים היו והתעציונים הם רצו גם את ארץ ישראל, איך ייתכן שגם...
אמרתי לך, לא משקים את העץ ומתייבש. הציונות שנתקה את עצמה מהמעיין של המים החיים שנקרא מסורת, תורה, דת, קודש, ודאי שהיא תתייבש. אני הייתי בקיבוץ שקראו לו משמר השרון. הקיבוץ הזה, קוראים לו גם היום. הקיבוץ הזה שר לתנועה שקוראים לה גורדוניה, אולי שמעתם פעם. על שם יהודי שקראו לו גורדון. הגורדון הזה, יהודי יקר כנראה, לא הכרתי אותו, אבל הוא יצר דת שקראו לה דת העבודה, קראו לה, לא שמעתם. שעבודה זה ערך. עבודת כפיים זה ערך, עבודת אדמה זה ערך. לא לראות בעבודה איזה עבדות, אלא לראות בזה ערך. רעיון שאני דרך אגב מסכים איתו ביותר. אדם צריך לעבוד מתוך לראות בעבודה כשלעצמה ערך חשוב. שהוא מיטיב, הוא מפרנס, הוא עוזר, הוא... כל אחד עם עבודתו. אבל מה? מה קרה לתנועת גורדוניה? נעלמה התנועה. אין תנועה. יש בה ספרים, יש תנועה. אבל במציאות היא לא קיימת. כי מדוע? אין לה מעיין שממנה היא תשתה, ממנה היא תינק. כל דבר חי צריך מזון. מזון תרבותי, מזון ערכי. היה פעם תנועה, אולי שמעתם, התנועה הקומוניסטית. זה היה כתוב בספרי ההיסטוריה. מישהו שמע על התנועה הזאת פעם? התנועה, איפה שמעת על זה? והתנועה הזאת היא הקיפה מאות מיליוני אנשים בעולם, האמינו בלב ובנפש בתנועה הזאת, והספר שממנו הם שאבו וינקו, זה היה הספר שכתב דווקא יהודי, מרקס קראו לו, לא שמעתם, מרקסיזם קראו לו. איפה התנועה הזאת? בספרים. היא לא קיימת. למה היא לא קיימת? מסתבר שהמעיין שממנו ינקו, זה ספר שאני לא קראתי אותו, אבל ביסודו הוא חומרני, זה תפיסה היסטורית מטריאליסטית של מעמדות, וזה שולט וזה נשלט ופועלים, מסתבר שביסודו היה שקר, זה לא דבר אמיתי. כמה זמן השקר יכול להחזיק מעמד? למרות שמשתמשים בשקר הזה אנשים כוחניים כמו סטלין ואחרים עם צבא והוא-הה-היא-הה. מוקדם מאוחר מה קורה למערכת כזאת? התפררה. פתאום מסתבר שאין לזה, אין מעיין חיים, שמים חיים, שמחיה את התנועה, את החברה, את המדינה, את האומה. מה יקרה לחברה כזאת? היא תתייבש ותתפורר. אותו דבר מדינת ישראל, צריך להבין. חברה, ציבור, זה התרבות הישראלית שאנחנו לומדים כמה. שאין לה תרבות, שתזין אותה, תחיה אותה. אז ודאי תמצא את עצמה מוקדם מאוחר במשבר ערכי, מוסרי, רוחני, חברתי וכו'. והמשבר הזה הוא לא רק בגלובל, הוא בכל בית כמעט. בישראל, בצערי נורא. כמעט בכל בית, גם אלה שנראים לכם מסודרים ונחמדים עם כסף וממון ומכוניות וכל הדברים האלה, שאתה נכנס לתוך הבית, ואתה רואה את המצוקות הגדולות ואת הקשיים הגדולים שבעיקרם הם ערכיים. עניין של ערכים, עניין של רוח, עניין של חום, עניין של אהבה. כל הדברים הפשוטים האלה שצריכים לאפיין כל משפחה ומשפחה. ואתה רואה איך הדברים שם ממש בקשיים עצומים. יש איזה סיבה. מהי הסיבה? אין מעיין מים חיים שמהם שותים האנשים. מה הם רואים? את הטלוויזיה ואת האינטרנט, העיתונים וכל הדברים האלה. וזהו, אפילו ספר קשה לקרוא. ספר טוב. אין ראש לדברים האלה. אין יניקה והזנה אמיתית ומסודרת לנשמה. אז זאת היא התוצאה. זה מובן הדבר. אז זה עם כל הכאב הגדול שיש לנו היום, צריך לזכור שהפתרון הוא והתיקון הוא על ידי זה שנשוב ליהדות, פשוט. זה הפתרון. לאותו מעיין מים חיים, שירווה את האומה ויחזק את רוחה, ויחזק את הצד הערכי והמוסרי שבה. עכשיו בואו נמשיך קצת. והוא קורא לזה, איך הוא קורא לזה? התרבות הישראלית שהיא תורת האחדות. ותורת האחדות היא התורה שרואה את הכל, ונקרא את זה בתוך. אבל כשאנו מתרוממים וחוג מבטנו מתרחב לראות את הכל, את הקיים והמנצח והמתמיד, בכל השינויים והפירודים הריבועים והסתירות האלה, את התוכן הפנימי של כל זה, את נשמת החיים, הנשמה התאורה, כמו שאמר, ראיית הכל וראיית הנשמה, ראייה רוחנית כמובן, את ההיקפיות והכלליות, מה מקיף את הכל, ממלא כל אלמה, ומקיף כל אלמה, סובב כל אלמה. ואם זה את הפנימיות, הנצחיות והאינסופיות הקיים והנמצא בתוך העולם המשתנה הזה, של כל אלה ערינו באים אל הכרת החיים וההוויה האמיתית והברה של קדושת האחדות המקפת וממלא את כל אלה, של המקור של כל מה שאנחנו רואים, את הסיבה לכל מה שאנחנו רואים, הכל מעט השם והכל לטובה. זה לשאלה שלך, איך אתה יכול להגיד הכל לטובה? זהו, אם יש לך ראייה כזאת, הבורא, היוצר, המהווה והמקיים והמנהיג האחד של כל הוויית הטבע וההיסטוריה, לתרבות הזאת אנחנו מייחלים, לזה אנחנו זקוקים. ואיננו חיים את חיינו, הולכים את מהלכינו בתוך כל הפרטים והחלקים האלה, למרות שהם נראים על פניהם ככה, אבל אנחנו יודעים שהתוכן שלהם, הפנימיות שלהם, היא לא כזו. מלאי הקרעים והקטעים, הפירודים והניגודים וחלקיות הנראים לעינינו בתוך כל יצורי עולמנו, ושכינת האחדות העליונה הקדושה האלוקית של אלוקים חיים מלך עולם, שורה עלינו מאותם המרומים, מיישרת את רוחותינו ושמה את הערך הנכון להתרשמותם של חזיונות החיים השונים בתענוגי הרגשותינו ומחווינו. כשאנו דבקים בה, שזה נקרא דבקות בהשם, בכל דרכיך דאהו, בכל המצבים תדע שיש אלוקים, או כמו שאומרת התורה, גבוה מעל גבוה שומר, שומר טוב. הוא אדון הכל, משגיח בכל, מכוון את הכל. וכשאנו דבקים בהשם אלוקינו, אין עוד מלבדו, בתורת השם אשר בפינו, בלבבינו, במעשינו, מיוחדים לה, בכל מלוא חיינו האישיים, הציבורים והלאומיים, חיים אנו כולנו היום. טוב, אז זה הנקודה העיקרית, תורת האחדות, תרבות ישראל. כן, בבקשה.
מה שרב אמר לתורמם, שרב צבידה, שרב תרם הרצבידה, שרב תרם הרצבידה, שרב תרם הרצבידה,
אתה צודק, יש אנשים שקשה להם לקום. אתה שואל אותי איך להתקומם. אתה צודק, יב לידה ועוקמי. זאת אומרת, יש ביטוי כזה, אדם שהוא חולה, נותנים לו יד, מישהו מבחוץ מרים אותו, לפי ידה אין לו כוח להתרומם מהבעיות האישיות שלו, מהצרות שלו, מהדיכאונות שלו, כל אחד עם הפקלה שלו, אחד פקלה יותר גדול, אחד פקלה יותר קטן. מה הדרך להתרומם? שבע יפול צדיק וקם. אתה שואל אותי מה הפטנט לקום, אתה כנראה צדיק, אבל אתה חושב איך לקום. אתה קם, אתה צדיק. שבע יפול, לא פעם אחת. שבע יפול וקם, יפול וקם. איך קמים מהנפילות? זה מעניין אתכם הדבר הזה? הדרך לקום היא הדרך ללכת בדרך השם, כל אחד לפי מדרגתו. הבא להתאר מסייעים בידך, בידו. זאת אומרת, אתה צריך לעשות השתדלות, אין לך כוחות, אבל תעשה השתדלות לפי הכוח שלך, אפילו השתדלות קטנה בכל דבר. אבל הקדוש ברוך הוא כל הרי תהיה לך סייעתא דשמיא, מה שנקרא עזרת השם. זה יכול להיות בדברים כלכליים, אישיים, משפחתיים ואחרים. לא להרים ידיים, לא להתייאש. יהודי אסור לו להתייאש. כמו שאומר רב נחמן מברסלב, אין ייאוש. אתה צריך לעשות השתדלויות. תעשה השתדלויות. לפעמים זה לוקח רגע, לפעמים לוקח שנה, לפעמים לוקח שנים, הדבר הזה. נופל וקם, נופל וקם, כל הזמן. הרב נחמן מברסלב אומר, נופל כל יום אלף פעמים וקם אלף פעמים. קשה להתאר את זה, אבל ככה. במהו האמצעי שבו האדם יכול לקום מהנפילות שלו? הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה טובה, אני לא יודע אם שמעת עליה. מהי המתנה הטובה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו? תורה. התורה היא מבחינת אשר נתן לנו תורת אמת, חיי עולם נתן בתוכנו. האחיזה בלימוד התורה, אפילו ברמות הנמוכות ביותר, מאיר את הנשמה של האדם, לחזק אותו. כל אחד לפי מדרגתו, לפי משהו. אני לא צריך ללכת רחוק, אני רואה את זה במכון מאיר. לא פעם, לא פעמיים, באים לכאן אנשים שהתייאשו מעצמם, מסיבות כאלה ואחרות. ואתה רואה אותם שהם באמת לומדים תורה, איך התורה הזאת מאירה את נשמתם. כי הנשמה שלנו זה התורה בעצם. אין לך דבר יותר חזק בעל השפעה על נפש האדם, על מציאות האדם, מאשר לימוד התורה והליכה בדרכה. אז יש לנו רק אוהל אין לבריאות מלבונה של תורה, יש לכם כאן את הכל. אבל התורה אמנו, למה אתם לא ניגשים? קחו אותי, מבחינת קלה. אז זה דבר ראשון. אבל לפעמים אדם במצב כזה, שאפילו ללמוד תורה הוא לא יכול. בדיכאון גדול, בייאוש גדול, או משהו כזה. במקרה כזה, יב ליד עבור. לך אל חכמים. לך אל אנשים שיעזרו לך. ידריך אותך. איך לצוף על פני המים ולא לטבוע. איך לאכול בכל מיני דברים, על מנת שתוכל לצאת מהבוט שאתה נמצא. אז זה הדרך. זה לא עומד בסתירה כמובן, שתי הדרכים האלה. אבל כשאדם מרגיש, אני לפעמים מרגיש שזה מצוקה, איזה קושי או משהו כזה, אין לי בעיה. אני אלך לרב. גם לי יש רב. אני מתייעץ איתו, שואל אותו, אומר לו, מה הרב אומר ככה? אומר לי, אני לא חייב להיות הרב הראשי. יכול להיות אפילו אדם ברחוב לפעמים. פתאום הוא רואה מבט אובייקטיבי. מה שאין כן אני בתוך העניין. לא רואה את הדברים כאלה. אז זה מה שהוא אומר, תתעלה. תתעלה, אתה רואה פתאום את הבעיה שלך, אבל אתה, מישהו רואה את זה מבחוץ, הוא רואה את זה בצורה, בפרספקטיבה לגמרי, בפרופורציה לגמרי אחר. אתה נעזר בהצעה הזאת או בהצעה אחרת. אלה שתי הדרכים, לימוד התורה, הליכה בדרכי התורה מחד, אבל יחד עם זה להיות בעל מידת הענווה, להתייעץ עם אנשים, חכמים, לשאול אותם, נעזר בהם, על מנת לצאת מהנפילות האלה שאנחנו נמצאים. ובא להתאר, כמו שאמרנו, מה עושים? מסיים, ריבונו של עולם, עוזר בו, כל יכול. טוב. אנחנו נתקדם קצת בדברים. קודם כל, מהי התרבות הישראלית? נעשה לכם מבחן עכשיו. מי יודע מה זה התרבות הישראלית? תרבות? אחדות! התפיסה הכוללת, ראיית הנצח בתוך עולם משתנה. לא לברוח מעולם המשתנה ועולם המתחלה ועולם. אלא לראות, להתבונן, לראות את הדברים ה... האלוקיים בתוך עולמנו, כן. זה כל העניין של תורת האחדות, כן. זה הדבר היסודי. בישראל, שעיקר מהות עצמות רוחה המיוחדת, שגם לולא הייתה הזאת כזאת מעיקר טבע יצירתו הנשמתית הלאומית, כבר נקנתה לו ונתעצמה לו להיות כזו על ידי כל מהלך חי ואורחותיו הפנימיים וחותם בריתות דם ואש בכל מצוקות הגלות. הדבר המיוחד בישראל, הוא קורא לה בזכירה המתמדת. לזכור, 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 מה? את האחדות בתוך עושר השכלול, כל הפרטים והחלקים הרבים והשונים, בני חלוף ופירוט שבעביה, את עומק הרוממות הגדול והנסבס. והסגב של הכלליות האחת של הוויית האלוקית, של התוכן החיים ויסודם הפנימי האחד, הנצחי והקיים, החובק את כל זרועות עולם וממלאת עוד בתעצומות אלוקים. הלא בוודאי ובוודאי שהתרבות הישראלית היא התרבות המיוחדת לו לישראל. התרבות הזאת זוכרת בכל מעלות הפרעת החיים, ההתקדמות וההתפתחות שלה וערכיהן, את עצמיות רוחו היסודית הפנימית האחת של עמנו, ושמה את דרכיה על פיו, היא אשר תגלה את עצמיות רוחו, את תוכן חיה ויסודם הכולל, ותוסיף פיתוח, שכלול ועוצמה ועושרה מכל ריבועי הגוונים הפרטיים של החיים ההולכים, מתקמים ומתעלים לכל חליפות תקופותיהם ומקצועות ומקצועותיהם, היא אשר תחזק ותרומם את תקוות חייו ואת ערך חייו ואת מצב חייו. זהו. תורת האחדות, לחיות את העולם, להיות שותף לעולם, לעשייה, לפעילות, לא לברוח, לא להתנתק. יחד עם זה, לא להפסיק לרגע אחד מלזכור שבתוך כל זה ישנה המגמה האלוקית, הרצון האלוקי, העניין האלוקי, כמו שאומר רבי יהודה הלוי בכוזרי. כל זה נמצא בכל דבר, מלכותו בכל משל. השם מלך ומלכותו בכל משל. זה התרבות הישראלית. התרבות הישראלית היא תורת השם אלוקים חיים, שהיא היא התרבות האמיתית. היא לא משהו כופה ועומד ונו כלל בהתעלות החיים בהוויה התרבותית, ולא קולטורה המשתעבדת לשכלול החיים והתפתחותם בריבוי הגוונים והצורות הפרטיים של החיים של עצמם, מתוך שכחת תוכן החיים ויסודם הפנימי הכולל האלוקי וקביעת מסילה לעצמה, שהיא הפיכית וניגודית לערך חייה וטבעה שלה, כמו לטבע ההוויה בכלל ולערך חייה, והסרה מתוך כך כל זכות וקיום וכוח קיום. תנועות רוח כאלה, אני רוצה להסביר את הדבר. יש לנו קשת. הקשת האחת אומרת, אין לנו אלא תורה ותו לא. ואומרים חז"ל, מי שאומר לנו, אין לנו רק אלא תורה, גם תורה אין לו. דהיינו, להיות שמרנים מאוד, להתעלם מהמציאות ההולכת ומתפתחת, אלא לברוח אל הדלת העמוד שלך, שזה לימוד תורה וקיום תורה, אבל לא מחובר אל העשייה, אל ההוויה, אם זה העשייה וההוויה הישראלית, אם זה העשייה וההוויה העולמית, זה לא משנה. זה קצה אחד של הקשת. הקצה השני של הקשת, חופשי חופשי, אין ערכים, הכל פתוח. אתה חי לפי מה שבא לך. תרבות הבליינות, הבלי. אין גבולות, אין שום דבר. שתי הכתובות האלה. התרבות הישראלית היא באמצע. מצד אחד לחיות חיים שיונקים מתוך התורה, לימוד התורה, קיום התורה, הליכה בדרכי השם וכו'. זה ערכי נצח. דברים נצחיים אלוקים. מאידך, להיות מחובר לעולם, אם זה התחייה הלאומית שלנו, בהתיישבות, בצבא, בכלכלה, בחברה, בכל דבר, אם זה בעניין העולמי, להיות מחובר על כל מה שנעשה משפחת העמים. זאת היא התרבות הישראלית. לא להיות בצד אחד. אם תהיה רק בצד השמרני, אומר כאן הרב בהמשך, נתנוון, נתנתק. אם נהיה רק בצד השמאלי, נעלם, נתפורר. יהיה לנו עמוד שדרה, ערכי וכו'. זאת היא התרבות הישראלית, שבעזרת השם, היא תהיה התרבות של מדינת ישראל, של העם היהודי בארץ ישראל, מתוך כך נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. אמן. כל נהיה בזה.